אנחנו התחלנו את הפסקה השנייה בקטע שאנחנו לומדים מאיגרת הקנה. אצלנו בדף זה בעמודה הימנית, הפסקה השנייה באמצע העמודה הימנית, קצת אחרי האמצע. וראינו את מדרגות החטא, וראינו את האפשרות הקיצונית שהיא באמת יוצא דופן, ובהמשך נראה שבדורות של עקבדה דמשיחה המציאות הזו, מציאות החטא, מה שקראנו מדרגה 6, כלומר מין, שלהם אין תקווה, כי הסגולה כבר לא יכולה להופיע, כי כבר הסגולה הלכה לאיבוד, כפי שהצברנו. המדרגה הזאת היא מדרגה שלא קיימת בעקבדה דמשיחה, אבל זה נראה בהמשך. והשלמנו עד כמה כדי לתקן ברכה כזאת שהיא יוצא דופן, ולכן תפילת 18 נקראת תפילת 18, אף על פי שנתקנה ברכת על המינים לאחר ה-18 ברכות, והייתה צריכה להיקרא תפילת 19 ולא תפילת 18, אולי אפשר לומר שתפילת 18 עדיין נקראת תפילת 18, כי הברכה ה-19 היא באמת יוצא דופן, היא לא הסדר העקרוני של הופעת הקשר שבין עם ישראל לריבונו של עולם. ולכן אף על פי ש-19 ברכות התפילה עדיין 18, כי ברכת על המינים, שהיא הברכה ה-19, באמת יוצא דופן שונה ומשונה. בכל אופן, מי היה זה שהיה ראוי לתקן את הברכה הזאת? אותו אדם שהיה נקי מכל מידה של שנאה ברובד הטבעי, ונקודת המוצא שלו אל המינים שאין להם תקווה הייתה אלוהית נקייה בטהרה בלי שום אינטרס, כפי שדיברנו כבר. בואו נקרא את כל החלק הזה ונתקדם. אמנם לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. כמו שאמרנו, זה בכל הדורות, אבל לא בדורות שלנו. את זה נראה בהמשך. אבל זה אי אפשר כי אם במי שבא למידה זו. מה ההגדרה של אדם שאיבד את סגולתו, או סגולתו כבר לא יכולה יותר להופיע? להיות חס ושלום שונא את ישראל, ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. כלומר, אדם שרוצה רע על ישראל ברעיון, ועושה רע על ישראל בפועל. כמו המינים, אותם היהודים שהתנצרו, שראו בהכחדת והשמדת עם ישראל את אידיאל החיים שלהם, גם ברעיון וגם בפועל. כמו המינים שמפרש הרמב״ם בהלכות תפילה, שהיו מצרים לישראל, וגם זה היה קשה מאוד לחכמים, וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן, על כן הכריז רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן, שהיה נקי מכל מידה של שנאה, כמו שהיה מרגלה בפומה, מרגלית בפי, והיה חוזר על זה כל הזמן, ונפול אויבך אל תשמח. מדוע? כדי שיכוון ביסוד הברכה דווקא על אותם שכבר איבדו את הסגולה כולה, ובזה עסקנו בפעם הקודמת. סוגריים, אם בדורות האלה אין מציאות של איבוד סגולה, אז אין מציאות של מינים. אז על מה אנחנו מתפללים? למינים ולמה שנימדתי תקווה? אז בואו נשמור את השאלה הזאת כשנגיע לשלב של הדורות שלנו, שזה עוד מעט. ובדורנו, שאנחנו ממשיכים, ובדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה. ועל כן, אומר הרב, כאן אנחנו נכנסים להגדרות של מה זה נקרא נשמות שפלות מאוד ברובד הבחירי. הרי למדנו בתחילת האיגרת, שיש שני ממדים, סגולה ובחירה. סגולה מלמעלה למטה, רצון השם קבוע, בחירה מלמטה למעלה, רצון האדם משתנה. וראינו שהיחס בין סגולה לבחירה היא שהסגולה זה הדבר בעצמו, זה המהות, והבחירה היא החיצוני. הצד החיצוני. לכן ובדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה. הרב מזכיר כאן שני קריטריונים, נראה בהמשך עוד קריטריונים של שפלות. ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים, ובדעות רעות מאוד השם ישמרנו. כלומר, לא רק במעשים רעים, אלא בדעות רעות. מי ששם לב, אז לפני כמה ימים ברק הזכיר שהסוגיה שאנחנו לומדים פה היא בעצם המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, כשלמדנו את סוגיית השוגג וסוגיית המזיד. אז הנה, אולי מעשים רעים, זה אדם שעושה מעשים רעים מצד שתקפו יצרו, מדין שוגג, חטא, כלומר, בנים שחלים, הם גם שהם שחלים, עושים עבירה מתוך רוח שטות שנכנסה בהם, כפי שראינו בזמנו, עדיין נקראים בנים, ובנים לא אמון בהם, זה כבר מדרגה יותר קיצונית, ואף על פי כן נקראים בנים. זה לא רק שלא עושים את רצון השם, אלא גם לא חושבים את דעת השם. זה כבר מדרגה יותר חמורה, תודה רבה. והדעה, הקלקול בדעה הוא כבר קלקול הרבה יותר חמור. אז אומר הרב, בדורות שלנו נתרבו נשמות רבות. שלא רק המעשים שהם עושים ברובד הפרטי וברובד הכללי נוגדים את השקפת התורה, נוגדים את השקפת היהדות, אלא גם הדעות שלהם, החשיבה, צורת החשיבה, השקפת העולם וכו', וממילא שאיפת החיים, וממילא כל מה שבא לידי ביטוי באופן מעשי מתוך שאיפת החיים והשקפת העולם, כל זה נגוע מאוד ומקולקל מאוד. אולי רק כדי לראות משפט יותר קיצוני מזה, שנצטרך בהמשך קצת לברר אותו מה כתוב פה, תסתכלו רגע בסוף העמודה האמצעית למטה, שורה שישית מלמטה. וכן אין הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעיקב הדמשיכה, ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד. הרב משתמש כאן בשני ממדים, חושך וסירחון. חושך זה חוש הראייה, אני לא רואה. סירחון זה חוש הריח. אז אנחנו נדבר על זה. נכון, אני מריח, מסריח. אז לא, לא, לא לחינם הרב משתמש, כנראה, בביטוי הזה. כמובן, לפי הגמרא, מסכת סנהדרין, רב יוסף, שהיה מוכן לשבת בצל של הגללים, של החמור, של המשיח. כל זה נראה בהמשך. בכל אופן, הרב לא עושה הנחות. זה לא שהרב לא היה מודע לדעות הרעות, ולא שהרב לא היה מודע למעשים הרעים, ולא שהרב לא היה מודע לסירחון הכבד, ולא שהיה מודע לחושך הגדול. היה מודע לכל זה, ראה את כל זה, פגש את כל זה, ואף על פי כן, ודווקא מפני זה. לכן אומר הרב, ועל כן אותם הנשמות השפלות מצד הבחירה, הם נגועים במעשים רעים רבים, ובדעות רעות מאוד השם ישמרנו, אבל מכל מקום, אור הסגולה מאיר בהם. הסגולה תמיד מאירה. פנים אתם לאשם לוקחים, גם כשהם שחלים, גם לא אמון בם, גם זרע מרים, פנים על השחיתים, יאמר להם בני כל חי. כל ארבעת הפסוקים, קדושים למדבב, כשראינו במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. שנייה עוד טיפה. ועל כן, היות ואור הסגולה מאיר בהם, אומר הרב, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ויקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם. הרב כאן נותן שלושה קריטריונים מעשיים לברר שעדיין הסגולה קיימת, גם במציאות היותר חשוכה, היותר מסריחה, היותר מזיקה מבחינת הדעות ומבחינת המעשיים. קודם כל, חיבוב קשר לכלל ישראל, אכפתיות מעם ישראל באופן ציבורי. ב', חשק קשר, נקרא לזה כרגע, תכף ננסה לפתח את זה, לארץ ישראל. וג', מידות ישראליות. ישאל השואל, הדברים האלה מאוד יפים לפני 100 שנה. מה אתה אומר היום? מה עם היום? היום לכאורה אנחנו חיים בעולם שאנשים מחפשים את האינדיבידואל, את ההצלחה האישית, מוכנים למכור את ארץ ישראל, לא כל כך שייכים לשליחות הציבורית. איפה המידות הישראליות, בישנים, רחמנים וגולמי חסדים, תראה כמה חוצפה, תראה כמה חספוס, תראה כמה ציניות, תראה כמה תוקפנות, תראה כמה קנאות. נו, אז איך, אז אולי, כמו שיש כאלה שרוצים לומר, אולי מאמר הדור לא מתאים לדור. זה לדור של הרב קוק, אבל לא לדורות שלנו. אז אנחנו נתמודד עם השאלות האלה, תכף לא נפחד להתמודד עם השאלות האלה. בכל אופן אומר הרב, אף על פי שכלפי חוץ מצד הבחירה רואים קלקולים גדולים, הסגולה מאירה, וזה בא לידי ביטוי בשלושה ממדים. ממד ראשון, השייכות לעם ישראל. ממד שני, השייכות לארץ ישראל. ממד שלישי, השייכות למידות הישראליות. מי רצה לומר משהו? לבריאות, יאיר, כן. אז אמרנו שאפשר להסביר את זה בשני אופנים, או שכבר אין סגולה, כי בכל הקדוש ברוך הוא שאב את הסגולה הזאת, או שהסגולה הזאת קיימת, אבל מרוב שהקטן נהפך להיות חלק מהבגד, אז היא כבר לא יכולה להופיע אותה. אמרנו שיותר מסתבר הצד השני, כי אמרנו שהרב אומר, מפסיק את תופעת הסגולה. דבר שמפסיק את תופעת הסגולה זה לא מה שאין סגולה, היא לא יכולה להופיע. וגם אחר כך כשהוא אומר איבוד הסגולה, אמרנו לאבד משהו, זה לא שמשהו הזה לא נמצא בעולם. הוא נמצא בעולם, הוא לא נמצא ברשותי. איבדתי כדור. הכדור קיים בעולם, זה לא שפתאום הוא התמוסס ואין כאן כלום. יש כדור, רק הוא כרגע לא ברשותי. אז הסגולה נמצאת, רק היא לא יכולה להופיע. בסדר? כן, נתי.
אנחנו דילגנו קצת על הטקסט?
לא.
אנחנו הולכים לפי הסדר? קראנו עד כאן?
לא, אני דילגתי רק לזה עכשיו, עכשיו אנחנו חוזרים. דילגנו, רציתי רק להראות שהרב אומר, אוקיי, הרב אומר משפטים יותר קיצוניים מאשר המשפט שקראנו מקודם. כן, אנחנו חוזרים עכשיו לפי הסדר. גילעד, בבקשה.
הרב, כל העניין של הסגורה שהרב קוק בעצם רואה בהם, זה משהו שהיה כל כך קשה לראות בהם? כלומר, בעצם כל הפריקת רול שהייתה לכל זה, בעצם אנשים לא הסתכלו לך על חיבר את הסדר, כל הקומונות שהיו לכל
זה? היות והסתכלו על עם ישראל ועל ארץ ישראל, אבל זה לא בא מהמקום התורני, במרכאות, כלפי חוץ. זה לא בא מתוך השולחן ערוך, זה לא בא מתוך כי אלוהים ציווה.
כמו כל
עובד שגויים. נכון, כלפי חוץ. כלומר, למה אנחנו חברתיים? כי יש לנו קולקטיביות ציבורית. מה שנקרא, הרב ציודה קורא לזה פסיכולוגיה לאומית.
אבל בעצם אמר, זה שהם יהודים, אז בטח יש
בזה
סגולה.
בגלל מה שמאיר בתוכנו באמת, זה הצד האלוהי. ולא הצד הטבעי. נכון, למרות שזה נראה כלפי חוץ, הצד הטבעי. זה לא הצד הטבעי, זה הצד האלוהי מאיר בתוכנו. כן, משה.
הרב, בקשר לשלושה קריטריונים,
חובה ששלושתם
יופיעו באדם שיש בו את
הסגולה, או ש... באופן אמיתי שלושתם. הנה, בואו נפתח את זה, אם אפשר להתקדם, בואו נפתח את זה רגע. קודם כל, כלל ישראל. אני חושב שגם אחינו בשרנו, שלפעמים אנחנו חולקים איתם מחלוקות קשות בעניינים של השקפת עולם, תפיסת החיים, הכיוון של מדינת ישראל, הכיוון של עם ישראל, וכו'. בסופו של דבר, כולם רוצים את טובת מדינת ישראל. את טובת עם ישראל. כלומר, גם התפיסות, נקרא להם השמאלניות הקיצוניות, או אפילו לצד השני, אני מקווה שאני מסנגר בזה, המקום לסנגר, התפיסות הסאטמריות הקיצוניות, בסופו של דבר מה שמעניין אותם זה טובת עם ישראל. זה לא כמו המינים שאומרים, אין יותר עם ישראל, אנחנו עם ישראל של הבית של ההיסטוריה. כמובן שתפיסת העולם היא מוטעת, ולכן התוצאות המעשיות של תפיסת העולם הזאת היא גורמת לנזקים. זה נכון, בפרט אם אתה פוליטיקאי שיש לו כוח החלטה וכוח ביצוע של החלטה, זה נכון. אבל מה שמעניין, באמת, אנחנו מאמינים תכף נראה את כל היהודים בעולם בכלל, ודאי בעם ישראל, במדינת ישראל, זה טובת העם היהודי. מישהו רוצה את רעת העם היהודי? לכן זה שחושקים, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, וחושקים בארץ ישראל, בואו ניקח אולי אפילו את הדוגמה הקיצונית, מבחינתנו, של הגירוש מגוש קטיף. הסברה השקרית, המעוותת, שעמדה בבסיס הגירוש, היא, אנחנו רוצים רוב יהודי ודמוקרטי במדינת ישראל. ולכן ההחלטה הייתה במקום להשתלט על כל חבלי ארץ ישראל, שלטון יהודי ואת הערבים לשים במקומות הנכונים, אם זה גירוש או אם זה תחת שלטון ישראל כקבלת ריבונות בלעדית של עם ישראל בארץ ישראל, אמרנו הפוך, בוא ניתן לערבים את החלקים שגם משווים בהם, ונתמקד בתוך עצמנו. מה עמד בבסיס התפיסה הזאת? הדאגה לכלל ישראל. אנחנו לא רוצים שמחר מי שיצביע לכנסת, אמרה אותה תפיסה, יהיה רוב ערבי. אנחנו רוצים לשים אותם שם. גם הטענה שטוענת היום, מדינה פלסטינית, מדינה לערבים, היא רוצה את טובת העם היהודי, כדי שהערבים במרכאות יצביעו למדינה הערבית. חס ושלום, לא יקום ולא יהיה. אבל מה שעומד בבסיס התפיסה, זאת הדאגה לכלל ישראל. זה שאנחנו עדיין היום בארץ ישראל ברוך השם ולא במקום אחר. כעם, כחברה, כציבור. למרות כל הבעיות. למרות כל הכישלונות. למרות כל המורכבויות. זה חשק בארץ ישראל. ואם נחלק בין חשק לחפץ, כמו שדיברנו פעם, חשק זה דבר שאי אפשר להסביר אותו. זה משהו שהוא בא מאיזשהו פנים נשמתי כזה, שאתה לא יודע להגיד למה. כי באמת זה בא ממקום מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד אלוקי. לכן גם היום, שאולי אנחנו רואים, או לא אולי, רואים כישלונות גדולים ביחס לארץ ישראל, ביחס לעם ישראל וכו', עצם זה שמה שמעניין את רוב החברה הישראלית, רוב מוחלט, מה זה רוב? כל החברה הישראלית, כולל פוליטיקאינו, כולל הקיצוניים, שאנחנו לא מסכימים איתם, לצדדים האחרים משלנו, על פי השקפת התורה, הם רוצים את טובת עם ישראל. הם רוצים את טובת ארץ ישראל. רק הפתרונות שלהם לבעיות הם פתרונות אחרים. אבל מה שמניע אותם זה טובת עם ישראל. לא רוצה להזכיר שמות של פוליטיקאים. אבל כל אחד מאיתנו שהוא בר דעת, הוא מבין את זה. כן.
מה עם קבוצות שאנחנו רואים אותם יוצאים מארץ ישראל פיזית? יוצאים מהכלל, הולכים, בונים משפחה או חיים במקומות לא בארץ ישראל. יכול להיות שלהם אין אינטרס של, כמו שאנחנו מדברים, שבעצם לכל עם ישראל יש את האינטרס של לטובת עם ישראל, לטובת מדינת ישראל.
אתה מכיר יהודי אחד שלא דואג לעם ישראל, מה יהיה עם עם ישראל, לא אכפת לו מעם ישראל? אתה מכיר? מי אמר כן? בבקשה, אתה מכיר?
כן.
במה זה בא לידי ביטוי? לא, נעזוב את הקיצונים האלה, נדבר?
לא.
במה זה בא לידי ביטוי?
בזה שהוא מתרכז בעצמו, ולא מעניין אותו שום דבר אחר.
לא מעניין אותו עם ישראל?
לא.
יש מלחמה, לא מעניין אותו?
כן, בתל אביב לא.
לא מעניין אותו? אתה יודע, אתה יודע כמה אנשים, אתה יודע כמה אנשים ערכו?
כבוד הרב, מי שלא
הקמתה
במלחמה, אנשים יושבים בבתי קפה, בסדר, אז אתה קורא איתו, זה אומר שמעניין אותך?
ודאי.
מה שיפה,
טוב, השאלה...
אני גדלתי באזור תל אביב, ואני מכיר טוב מאוד את האווירה, את האטמוספירה, נקרא לזה ככה. וגם אנשים שנמצאים כאילו כלפי חוץ מאוד רחוק מעם ישראל, מארץ ישראל, בסופו של דבר אכפת להם. יכול מאוד להיות שמה שיעורר אותם זה משהו שיפגע בהם, זה משהו שיהיה להם אינטרס שם, אני לא אומר שלא, אבל בשורש של הדברים בסופו של דבר אכפת להם מעם ישראל, אכפת לכולנו מעם ישראל ומארץ ישראל. יכול להיות שארץ ישראל מבחינתם זה צפון תל אביב, זה רחמת אביב ג', יכול להיות שעם ישראל מבחינתם זה הפאב בתל אביב, יכול מאוד להיות, אבל זה, אבל אכפת להם המציאות שנקראת עם ישראל. שאלו פעם את יונתן גפן לפני הרבה שנים, למה אתה לא עוזב את מדינת ישראל, את ארץ ישראל? אז הוא אמר משפט, אוהב את החבר'ה. זה היה הכותרת של המאמר, יש לי זה בבית, פעם שאמרתי, אולי זה כבר לא נמצא. אוהב את החבר'ה. אין מושג שנקרא חבר'ה במקומות אחרים, רק פה. אז זה אתה חולק? זה המושג. מה זה חבר'ה? חבר'ה, אחי, תקרא זה איך שאתה רוצה. זה עם ישראל. היהודי שמטייל בתאילנד, מטייל בחוץ לארץ. הישראלי נקרא לו, בסדר, לא היהודי, הישראלי. הוא דבוק, על כורחו, ירצה לא ירצה, הוא נדבק לישראלי החבר שלו שהוא פוגש באמצע הטיול. כאחד שלא תהיה. זה עובדה. אז אכפת לו מעם ישראל. אכפת לו מארץ ישראל. יכול מאוד להיות שהציור שלו את עם ישראל, והציור שלו את ארץ ישראל הוא ציור שונה לגמרי מהציור האמיתי ומהציור שאנחנו חושבים שהוא נכון. אבל יש לו נקודת השקה, יש לו שייכות. אחרי אני חושב באמת שרוב מוחלט, כל מוחלט אפילו הייתי אומר, של עם ישראל, ודאי בדורות האלה אנחנו נראה בהמשך, רוצה את טובת עם ישראל. רוצה את טובת ארץ ישראל. כמה חסד יש בעם ישראל? בואו רגע אני אהיה סנגורים קצת. כמה חסד יש בעם ישראל? כמה ביישנות, לפעמים אנשים מחוספסים מאוד, קשוחים מאוד, כשאתה מדבר איתם שיחה אחד על אחד, או שחז ושלום נמצאים באיזה מצוקה, פתאום כל הקליפות, כל הציניות, כל החספוס, הכל נופל, שאתה אומרת איזה, איזה עדינות, איזה רגישות, איזה ביישנות, איזה חסד. לא צריך לסתובב בבתי חולים כדי לפגוש את זה. מכל הזרמים, מכל הכיוונים. למה לפעמים אנחנו צריכים להגיע למצבים קיצוניים כדי להבין את זה, כדי להיזכר בזה? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל במלחמת לבנון השנייה ובמלחמת עזה לפני שנה, אני זוכר, שמרתי את זה אצלי בבית, עיתון ידיעות אחרונות, אם אני לא טועה, משפחות מאחות משפחות מכל הארץ, לא קשור לדתיים, לא קשור לחילוניים, לא קשור לימניים, לא קשור לשמאלניים. מה זה אם זה לא ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים? זה לא גומלי חסדים? אז מה זה כן? אלא מה, אנחנו לפעמים עיוורים, לא רואים את זה. זה עדים, אני חושב. אני זוכר את המשפחות, משפחת א', מעיר פלונית, מערכת. ולפעמים שבועות ארוכים. מאיפה זה בא? תגיד לי, גם באמריקה זה היה קורה. א', לא בטוח. ב', לא יודע. ג', גם אם זה היה קורה, זה לא היה מגיע מהמקום הזה. נראה לי שזה לא קורה שם. מישהו שחולק כזה, בבקשה שיגיד. מה אתם כזה שקט? תגידו, יואל, בבקשה.
היהודים בחו"ל, שקרו להתבוללות ואין להם שייכות לקהילה, אני חושב שלא.
תראה,
הרבה שקרוב לעבור, לא להיות
יהודים. תראה, גם היהודים המתבוללים, גם בצרפת, הם בסופו של דבר קשורים לעם ישראל בצורה כזאת או בצורה אחרת. אני מכיר לא יכול לפרט כרגע, יהודים בצרפת, שמשפחתה מתבוללה, שמאוד כועסים על מדינת ישראל, כי הם מאוד מאמינים במוסר של האום, שכביכול אנחנו, מדינת ישראל, עם ישראל לא מתנהג בצורה מוסרית כלפי הערבים, והם לא מוכנים להיות שותפים בשום קשר למדינת ישראל, כי אנחנו לא מוסריים, וכו'. עכשיו בואו ננתח את זה. מה בעצם מפריע להם? מפריע להם שהמוסר היהודי, לפי שיטתם, השקרית, המעוותת, לא מתגלה. וכן, הם כן מחומרים לעם ישראל, רק לפי השיטה המוסרית שהם חושבים שהיא מוסרית, ולכן הם לא מחוברים למדינת ישראל, כי מדינת ישראל לשיטתם לא מגלה את המוסריות הזאת. אז מרוב שאכפת להם מעם ישראל, והם רואים כביכול שמדינת ישראל הולכת הפוך מהמוסר הישראלי, אז הם לא מוכנים להיות שותפים בשום צורה למדינת ישראל. אני מכיר כאלה אישית. אז זה הפוך, דווקא הקשר שלהם לעם ישראל, והדאגה שלהם שעם ישראל יהיה מוסרי, לשיטתם הלא נכונה, זה מה שגורם להם להימנע מכל קשר לעם ישראל ומדינת ישראל. כי מצפים למוסר מסוג אחר מעם ישראל, לשיטתם. כשזה לא קורה, אז הם אומרים, אז עם זה אנחנו לא רוצים להיות שותפים. אז ודאי שהם טועים. אבל נקודת המוצא היא נקודת מוצא חיובית. אני זוכר, אולי שכחנו את זה, אני זוכר שלפני מלחמת לבנון השנייה, אז אמרו שאם תהיה מלחמה, מי יבוא להתגייס בכלל? ונפתחה מלחמה, 120% גיוס. יהודים הגיעו מחוץ לארץ. אני זוכר, כולנו זוכרים, שאחרי מלחמת לבנון השנייה וכל הפשלות שהיו, וכולי, אמרו, אם תהיה עוד מלחמה, מי יבוא למלחמה הבאה אחרי כל הפשלות שהיו? והנה הגיעה מלחמת עזה, כמה אחוז גיוס? גם 20% גיוס. אנשים באו מחוץ לארץ, לקחו כרטיסי טיסה, הגיעו למדינת ישראל, הגיעו לבן גוריון, אמרו, באנו להתגייס לצבא. זה עם ישראל באמת. כל הציונות והחספוס של היום יום של השגרה השוחקת, זה לא באמת. זה, כל זה מתקלף לצערנו הרב בעצרה. יש יהודי אחד בעולם שלא אכפת לו מגילת שליט? אחד. אתה מכיר אדם אחד בצרפת שלא אכפת לו? טוב, הוא בא לאזרחות צרפתית, אז אכפת לו.
אבל בעצרה כולם, כל הציונות כולם אכפת להם, טוב,
אז נדבר על זה מחר בערב, בעזרת השם. למה, מה הסיבה שהקליפות נופלות פה ומה הסיבות שהקליפות נופלות שם? נדבר על זה בלי נדע. לכן אומר הרב, ובדורנו נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאוד בינן הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו. מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, והקרן הדקה שיוצאת מהשמש הענקית הזאת שמגיעה החוצה, הקרן הדקה הזאת, היא באה לידי ביטוי, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, בצורה כזאת או בצורה אחרת, בצורת חשיבה כזאת או בצורת חשיבה אחרת, בהתנהלות פוליטית כזאת, בהתנהלות פוליטית אחרת וכו'. וחושקים בארץ ישראל, בהשקפה כזאת או בהשקפה אחרת, עם פתרון כזה או פתרון אחר. ובכמה דברים טובים ועיקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם. הדאגה לחלש, הדאגה למסכן, הדאגה לאומלל, משפחות חד-הוריות, גרושות, אלמנות, מה עוד נגיד? נכים. מאיפה זה בא כל זה? מהנפש הישראלית. מכאן זה בא. לא רק מהמוסר הטבעי האנושי, זה יותר עמוק מזה. אומר הרב, ונשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה יותר מדויקת, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבכירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה. דיברנו בזמנו על סוגיית תביעת העין. סימנים מול תביעת עין. לא נחזור לכל מה שדיברנו, אבל כדי להיות אדם שמחלק בין סגולה לבחירה, שמחלק בין פועל לפעולה, אתה צריך להיות אדם בעל תביעת עין. לא רק תביעת עין במובן השכלי, אלא תביעת עין במובן הרוחני, נשמתי, פנימי, וכבר אולי נסביר משהו על זה. אז מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבכירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, המשל הזה הוא משל מאוד חשוב, הגמרא אומרת, הדס בין הקוצים, הדס קוראים לו והדס שמו, כלומר גם אם אני לא יכול להגיע אל ההדס שנמצא בין הקוצים, זה לא אומר שהדס הזה נהפך לקוץ, אלא יש בעיה טכנית שמשוכת הקוצים, כלומר הקוצניות הזאת חוצצת מבעדי לגעת בהדס הזה. אבל ההדס הזה, גם כשהוא מוקף קוצים, הוא עדיין נקרא הדס, הוא לא נקרא קוץ בגלל שאני לא יכול להגיע אליו. אותו דבר, כל המציאות הבחירית המקולקלת היא מסביב לשושנה. כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. עם ישראל הוא בחינת שושנה בין החוכים. בין החוכים זה לא רק להבדיל אומות העולם, אלא בין החוכים זה כל המעשים המקולקלים שלנו. אז מי שלא יודע להבדיל, אין בו דעה עמוקה של תביעת עין, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם, ולהידבק בצד הרע שבהם. אומר הרב, והוא מחויב להתרחק מהם. זה מפתיע. כלומר, אם אני אדם שיודע לחלק בין סגולה לבחירה, אז אני מחויב לעשות את זה, אומר הרב לרדב"ז. אבל אם לא, אז אתה מחויב להתרחק. כי אם אתה לא תתרחק, אז מי יודע איך אתה תיפגע? כי אתה תהיה שייך למציאות המקולקלת שלהם. ויותר מזה, והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה, זה טעות, מחשבה זו של שנאה ושל התרחקות, כדי שלא יבולה לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכניס באותו אדם שלא יודע לחלק בין סגולה לבחירה, בין פנימי לחיצוני, בין המהות למעטפת, הקדוש ברוך הוא מכניס בתוכו שנאה, כדי שיתרחק מהפועל, כי אם הוא לא יתרחק מהפעולה, מהפועל, סליחה, אז הפעולה יכולה להשפיע על הנפעל, על זה שיתקרב אל אותו פועל. וכאן נשאלת השאלה, רגע. מה זאת אומרת מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין? אז כאן הרב קוק לכאורה נותן הכשר לעצלני. מה זאת אומרת? אז אני יכול להגיד, תשמע, החילוק הזה בין סגולה לבחירה קשה לי. אני מהסוג הזה של האנשים, שלא מסוגל להבדיל בין סגולה לבחירה, בין מהות למעטפת, ולכן אני מחויב לסנוע לא רק את הפעולה, אלא לסנוע את הפועל. כי אם אני לא אסנע את הפועל, אני יכול להידבק בפעולה. וממילא בפועל, מה נענה? קושייה. מה זאת אומרת? איך הרב יכול כביכול להשאיר פתח פתוח? שאנחנו צריכים להיות אנשים בעלי תביעת עין, לדעת לחלק, אבל מי שלא, אז זה מי שלא. אתה צריך להיות כן. אז כדי להשלים את הנקודה הזו, האמת שחבל שרצי לנו את זה פה, בדף. יש באורות הקודש ד' כדאי אחרי זה לראות את זה, שתי פסקאות שמשלימות את מה שחסר פה. אנחנו עכשיו הולכים לגעת בסוגיה מאוד 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 רגישה עם משמעויות מאוד חשובות. כולנו מכירים את המחלוקת בין ברוריה לרבי מאיר, אשתו של רבי מאיר ורבי מאיר, האם צריך לסנוע את הרשעים או לסנוע את הרשעה. רבי מאיר אמר, גמר מסכת ברכות, כאן תכף נגיד, גמר מסכת ברכות שרבי מאיר אמר, איתמו חוטאים מן הארץ, וברוריה אמר לו, מה פתאום, איתמו חטאים, ואתה צריך להתפלל על החוטאים, ואז באמת חמר התפלל על החוטאים בשכונתו, ובסוף חזרו בתשובה. אז אנחנו תמיד אוהבים לחלק בין הפועל לבין הפעולה. כלומר, בין החוטא לבין מעשה החטא. הלשון כאן באורות הקודש, בין הנושא לבין הנשוא. אז אנחנו הולכים לקרוא שתי פסקאות, באורות הקודש ד', עמודים תף צד וו, תף צד זין, פסקאות A וו. תף צד זין. בואו נתחיל בתף צד וו. והפסקה הזאת היא מפתיעה קצת. אני קורא מהרב קוק, לא משום מקור אחר. בבקשה, אורות הקודש. כשאוהבים את הרשעים, פסיק, מפני חולשתו של האדם, נמצא אוהב גם כן את הרשעה. ועל כן, הכרח הוא לסנוע את הרשעים, לא את הרשעה. ואנחנו לא נכנסים עכשיו לסוגיה בכלל, האם היום בדורות האלה יש רשעים. אנחנו רוצים ללמוד עקרונות עכשיו. האם אני צריך לשנוא את הרשעה או את הרשעים? האם בגלל שהבחירה היא מקולקלת, של אדם פלוני מקולקלת, אני צריך לשנוא גם אותו, גם את סגולתו? הרי לכאורה זה הפוך מכל מה שאנחנו לומדים, מכל מה שאנחנו יודעים, מכל מה שאנחנו מתחנכים. אבל כותב הרב, כבר ננסה להסביר, כשאוהבים את הרשעים מפני חולשתו של האדם, שלא יודע להבדיל, תכף נראה למה, בין הפועל לבין הפעולה, בין האדם לבין הפעולה שהוא פועל, בין הסגולה לבין הבחירה, בין המהות לבין הגילוי, נמצא אוהב גם כן את הרשעה. ועל כן, הכרח הוא לסנוע את הרשעים. לא רק את הרשעה. מדוע? כדי לזכות לסנוע על ידי זה גם כן את הרשעה. אם אני לא אסנע את פועל הרע, אז אני לא אסנע את הרע. אז אומר הרב, אם אדם רוצה להתרחק מהרע, הוא צריך להתרחק לא רק מהפעולה שהרע עושה, אלא מהרע בעצמו. מפועל הפעולה של הרע. טוב, עכשיו איך אפשר להסביר את זה? הרי לכל זה סותר את כל מה שאנחנו מכירים. כן או לא? אתם יודעים, זה שלבים שאני קורא את זה ככה, ואתם רגועים על הכיסא. זה סותר את כל מה שאנחנו לומדים. איך יכול להיות?
סותר את כל
הטיול
שעשם.
מה?
כל הטיול שעשם
מושבות. סותר את הכל, את כל השקפת עולמנו. כל השקפת עולמנו היא ההבדלה בין סגולה לבחירה. ההבחנה בין הפועל לפעולה. המעשה שאתה עושה הוא רע, אבל אתה בנשמתך, קודש קודשי. אז איך יכול שצריך לשנוא את הרשעים, ולא רק את הרשעה? אומר הרב בפסקה הבאה, אני קופץ רגע לפסקה הבאה, וכבר נחזור לפסקה שלנו. כל מה שהאדם הוא יותר המוני, עכשיו אנחנו נכנסים להגדרות. אדם המוני. תכף ננסה להגדיר מה זה נקרא אדם המוני. מי הוא האדם ההמוני? כל... המוני, המון. עמך מה שנקרא. המון. אי, מם ואבנו ניוד. כל מה שהאדם הוא יותר המוני, איננו מוכשר להפריד בין הנושא והנשוא. הנושא הפועל, הנשוא הפעולה. ועל כן, למטרת התעלותו של האדם, שלא יודע להפריד בנושא לנשוא, כי הוא המוני, תכף נצטרך להגדיר מה ההגדרה של אדם המוני, כדי להכין לו דרך אל הטוב, מוכרח הוא לבסס את מעמדו על שנאת הרע. ושנאת הרע לא תוכל להיפרד אצלו משנאת האנשים עושה הרע. לא רק שנאת הרע, שנאת עושה הרע. לא רק שנאת הנשוא, הפעולה, שנאת הנושא, הפועל. ולא ניתנה תורה למהלכי השרת. אני לא יכול להפריד בנושא לנשוא, מה אני אעשה? אף על פי שיש כאן קלקול, מה הקלקול? שמתוך שנאת נושא הרע, שנאת האנשים עושה הרע, שונאים גם כן את הטוב שבהם, בין הטוב הסגולי ואפילו הטוב הבכירי שהתגלה בעולם, שבגלל הרע הבכירי שהתגלה בעולם, אני צריך לסנות גם את הטוב הבכירי שהתגלה בעולם וגם את הטוב הסגולי שלהם, אז אם כן אני מפסיד פה את הטוב גם בסגולתו וגם בבחירתו, בגלל הרע הבכירי מצד אחר, אף על פי שיש כאן קלקול, שמתוך שנאת נושא הרע שונאים גם כן את הטוב שבהם. אומר הרב, אי אפשר לתכונה אנושית להיות באופן אחר. אי אפשר? נו, אז אם כן צריך לשנוא את הרשע, לא רק את הרשע. מי הוא אדם המוני? אומר הרב, אני חוזר לפסקה הקודמת. כשאוהבים את הרשעים, מפני חודשתו של האדם נמצא אוהב גם כן את הרשע, ועל כן הכריח הוא לשנוא את הרשעים, כדי לזכות לשנוא על ידי זה גם כן את הרשע. הנה, עכשיו הגענו להגדרה. אמנם כל זה הוא ברגש האופי של המידות, אבל בשורש הדעת האדם צריך להיות הולך תמיד בדרכי השם, להיות הולך בדרכי השם, שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. אומר הרב, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שמתנהלים על פי המידות, אנו קוראים לזה היום על פי הרגשות, על פי התחושות. האדם ההמוני זה אדם שמתנהל על פי נטיות החיים הטבעיות שלו, והאדם שהוא מעל לאדם ההמוני, הוא אמור לנהל את החיים על פי הדעת, ולא רק על פי השכל, אלא על פי שורש הדעת, על פי השכל האלוקי. זה נקרא תביעת מים. אז אדם שהוא המוני, רגשי מה שקוראים היום, טבעי, קשה לו להפריד בנושא לנשוא. ניקח דוגמה פשוטה, ילד קטן, תינוק, שבא אדם מבוגר ועושה לו פרצוף מאיים. איך מגיב הילד הקטן? א', הוא יותר לא מתקרב לאדם המבוגר הזה. למה? א', כי בעצם המעשה הזה שעשה אדם המבוגר, שמבחינת התינוק הוא מעשה שלילי, הוא בעצם מגלה על כל המעשים שאדם המבוגר עושה, ולא רק על כל המעשים, אלא על האדם הזה בעצמו. אבל מה קורה כשהתינוק הזה מתבגר קצת? הוא מתחיל לדעת להבחין בין מעשה למעשה, בין מעשה לבין האדם בעצמו. כלומר, ככל שאדם יותר המוני, הוא יותר מחבר בין פועל לפעולה. ככל שהוא יותר, נקרא לזה אלוקי, הוא יודע להפריד בין פועל לפעולה. לכן, אם אנחנו חיים במדרגת המידות, במובן האינסטינקטיבי של המידות, של רגשות ותחושות וכדומה, אז ברור שאנחנו לא יכולים להפריד בנושא לנשוא. ואז ממילא, כדי לשנוא את הרע, אנחנו רוצים גם לשנוא את עושה הרע. אבל אם אנחנו עולים למדרגת הדעת, ובפרט למדרגת שורש הדעת, שזה כבר אמונה, זה כבר רוחניות, זה כבר תביעת עין, אז כאן אנחנו מחויבים להתרומם למדרגת ההפרש, ההכרה, בין הנושא לבין הנשוא, בין הפועל לבין הפעולה. אני מסכים שאז החיים נהפכים להיות הרבה יותר מורכבים. כן, צריך להבדיל בין מעשה למעשה, צריך להבדיל בין מעשה לבין עושה המעשה, וכו'. אבל כאן החיים מופיעים בצורה יותר אמיתית. אם יורשה לי לקחת את זה, למקום שאני חושב שאולי לא מספיק דיברו עליו לפני כמה שנים. כשאנחנו חזרנו מחורבן גוש קטיף, וחלק מהנוער, אפילו הייתי אומר הנוער בשלב היותר צעיר שלו, לא יכל להפריד בין עושה ונשוא, היה קשה לו להפריד בין הסוס והמונה לבין כל מדינת ישראל. היה קשה לו להפריד בין היסמניק בגוש קטיף לבין כל הרעיון שנקרא מדינת ישראל. ואנחנו מהמקום הבוגר, הדעתני, האמוני, התביעת עיני, אמרנו, רגע, בוא נפריד. הסוס בהמונה זה לא כל הסוסים. והיסמניק על הסוס זה לא כל היסמניקים. והפעולה היסמניקית הזאת היא לא כל המשטרה. והמשטרה היא לא כל המדינה. וכו' וכו'. החילוק הזה לנער הצעיר, אני לא רוצה להגיד שהוא בלתי אפשרי, אבל הוא קשה ביותר. אני לא רוצה להישמע פרימיטיבי. אבל כולנו יודעים שמי שאצלו הרגשות הוא מרכז כובד. כמו למשל ילדים קטנים, כמו למשל נשים, אישה בדרך כלל, אחד מרכזי הכובד שלה זה יותר הצד הרגשי. לאישה הרבה יותר קשה להפריד בין נושא לנשוא, בין פועל לפעולה. בין מעשה שקרה לבין לראות את כל המציאות על פי המעשה הזה. לאיש מבחינה זו הרבה יותר קל להפריד. כי מרכז הכובד שלו, אחד מרכז הכובד שלו זה השכל. לא שאישה אין השכל, חס ושלום. אבל המבנה הנפשי שלה הוא כזה שמקשה עליה. אישה הרבה יותר פגועה מאיש. היא יכולה להיפגע הרבה יותר בקלות. למה? כי אצלה הקשר בנושא לנשוא הוא יותר, נקרא זה, חזק. כי זה תלוי במבנה רגשי, במבנה של תחושה. מה? בדרך כלל זה ככה. רק עוד טיפה אחת. לכן אומר הרב, כל זה הוא ברגש האופי של המידות. כלומר, זה שצריך לשנוא את הרשעים כדי לשנוא את הרשעה, זה אם נקודת המוצא שלי היא נקודת המוצא של המידות, של הרגשות, של התחושות. אבל בשורש הדעת, האדם צריך להיות הולך בדרכי השם, שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. לכן, אומר הרב בסוף הפסקה הבאה, אבל המידה העליונה של גדולי הנשמה היא לברר ולהפריד. הלכות בורר בין פנים לחוץ, בין מהות לבין גילוי. ושנאתם את הרע היא נקייה. מה זאת אומרת נקייה? הוא מרוכזת רק בנשוא הרע בעצמו. רק בפעולה. עכשיו, מה שהרב כותב כאן לרדבה, זה לעניות דעתי, חייב להיות מושלם על ידי מה שקראנו עכשיו. כלומר, זה שהרב אומר שמי שאין בו תביעת עין הוא יכול להיפגע בגלל הבחירה המקולקלת, ולכן הוא צריך לסנוא גם את האדם בעצמו, גם את הסגולה, זה לא איזה הכשר לעצלנים. אלא מי שנקודת המוצא שלו היא נקודת מוצא יותר טבעית, יותר אנושית, מה שהרב קורא כאן באורות הקודש. אז מלא באמת החילוק עשו בנושא לנשוא הוא קשה. אבל אנחנו חיים בדור שהשכל הוא יותר מרכזי. באלף השישי פתחו מנת החוכמה. לא רק השכל האנושי, השכל האלוקי. תכונת השכל, ובפרט תכונת תביעת העין, היא הרבה יותר משמעותית. אז אם אנחנו מצפים מעצמנו, סליחה שאני אומר זה ככה, לחלק בסברה בגמרא, כי השכל שלנו מפותח. ולא רק השכל, אלא רמת העומק הרוחני שלנו על הסוגיה, הוא מפותח. ולכן אנחנו מצפים מעצמנו לחלק בסוגיה, בין דעת הבאי לדעת רבה, בין הריטב"א לרשב"א. אז ודאי ריבונו של עולם שאפשר לחלק בנושא לנשוא. אז איך בגמרא אני יודע לחלק ובמציאות אני לא יודע לחלק? זה קשה מאוד. אני אגיד את זה אפילו יותר קשה. איך הרבה פעמים אני יודע לחלק בין אדם פרטי, בין סגולתו, אלוהי, נשמה שאתה בית תורה, לבין המעשים, וכשזה עולה לקולקטיב הציבורי, כלומר, עם, חברה, ציבור, מדינה, אז פה קשה לנו החילוק הזה, בין הצד הבכירי של החברה לצד הסגולי שלה. את אותו השורש של ההבדלה בחיי היחיד בין אדם פרטי, באדם הפרטי, סליחה, בין סגולה לבחירה, בוא נעלה עוד קומה, לרובד הלאומי. יש סגולת ישראל ברובד הלאומי, ויש בחירת ישראל ברובד הלאומי. יש פתגם כזה של הרב בן גוריון, של הרב בן גוריון. אולי הקדוש ברוך הוא סידר את זה, מה נגיד לכם? שבן גוריון, שהרב ציודה אמר, התכוון להגיד הרב ציודה על בן גוריון, הרב ציודה אמר על בן גוריון, מדינת ישראל היא של הקדוש ברוך הוא, והחזירים הם של בן גוריון. אנחנו צריכים להבדיל בין מדינת ישראל, שהיא הרב כותב לפני הקמת המדינה, יסוד כיסא השם בעולם, הרעיון הזה, הערך הזה, השורש הפנימי הרוחני הזה, ונדבר על זה כשנגיע לסוגיית גאולה, לבין הביטוי. ממשלות ישראל הם הביטוי למדינת ישראל. אבל עם כל הכבוד, זה ביטוי למדינת ישראל, זה עדיין לא מדינת ישראל. אז ממשלת ישראל כיד העריכתה של מדינת ישראל אנחנו מאוד מכבדים, כבוד מלכות, אבל מול דעות מקולקלות ומעשים מקולקלים צריכים להיאבק בכללים שנאבקים. אבל להיאבק. אני יכול להגיד, כל מה שהוא ממשלת ישראל שווה מדינת ישראל. מה פתאום? תמיד המשלנו את זה לדוגמה, הלוח הזה. מדינת ישראל זה בעצם הלוח. מה כתוב על הלוח זה הולך ומתחלף. כותבים, מוחקים. מוחקים וכותבים. מה שכתוב על הלוח זה הממשלה. הממשלה קמה, הממשלה נופלת. אבל הלוח עצמו, מצד עצמו, הוא קיים. הוא לא קשור במה אתה כותב עליו. כתבת דבר שהוא מוטעה, מחר תמחק ותכתוב משהו חדש, שהוא נכון. מה? על הלוח זה פשוט, אני מסכים. על הלוח שנקרא חברה, עם, ציבור, מדינה, חזון, ראשית מחד גאולתנו, זה הרבה יותר מסובך, זה אני מסכים. אבל ההבדלה הזאת בין סגולה לבחירה בלכות יחיד, היא חייבת להיות אותה הבדלה בין סגולה לבחירה בלכות ציבור. לכן כל מה שהוא מתחיל מבחינת המידות, אז באמת ההפרדה בנושא לנשוא היא קשה. אז מה בעצם הרב קוק אומר לרדבז? ידידי היקר, אם אנחנו דנים את הדברים במשקפת הטבעית, אז אתה צודק. אז אתה לא יכול לחלק מסגולה לבחירה, ולכן הקב"ה מכניס בך רגע של שנאה, כדי שלא תדבק. אם אתה תאהב את האדם, אתה יכול לדבק במעשיו, אז כדי שלא תדבק במעשיו, כדי שתשנא את הרשע, אתה צריך לשנוא את הרשע. אומר הרב, אבל, בואו נחזור לאבל, אבל מי שהוא תמיד, שורה שלישית בעמוד האמצעית, אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה ויראה עילה, מצד רוממות ריבון כל העולמים חיי החיים ברוך הוא. בואו נדלג רגע עד בערך 8 שורות למטה, יש שם 2 מקפים, זה בעצם סוגריים. תלמידי חכמים כאלה, תחילת שורה, אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית, בשכל ובנשמה, בתביעת עין, ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית. יודעים להפריד בין קליפה לגרעין, בין בחירה לסגולה, בין נושא לנשוא, בין פועל לפעולה. כי תלמידי חכמים כאלה הם לא מתחילים מהממד הרגשי, האנושי, התחושתי, מה שהעיניים רואות, אלא מה שהנשמה רואה, מה שהשכל רואה. ולכן הם כן יודעים להפריד. אני אומר את זה בזהירות, אז אומר הרב קוק לרדב"ז, אז כולנו צריכים להתרומם למדרגה של יכולת ההפרדה. לכן, לעניות דעתי, אין כאן איזה כולה, סליחה שאני אומר את זה, לא, אני לא מדבר על הרדב"ז, כן, אבל אין כאן כולה לעצלנים. אני ילד קטן, לא מסוגל להפריד בין השוטר לבין מדינת ישראל. אז תתרומם! אז תתרומם, משמע את החי בדור הזה. באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, אתה חלק מהאלף השישי. אתה חלק מהפיתחון הזה של מעיינות החוכמה ומעיינות האמונה, ותביעת העין, ותורת הקבלה, תורת האמונה. אז אתה חייב להתרומם למדרגה הזאת, אתה לא יכול להגיד, קשה לי החילוק, קשה לי, תגדל, תתבגר. דרך אגב, יש גישה שאומרת, שזה לא נכון לחשוף את הנוער, את הצעירים, את הילדים והנערים, הבנים והבנות, למאבקים בתוך עם ישראל כגון גוש קטיף, כי אין להם יכולת לקבל את המציאות הזאת, את החילוק הזה. הם לא נמצאים במקום הזה. טוב, מצד שני, יש כאלה שחולקים, הפוך. יש בזה צד של אמת, יש כאלה שיגידו גם הפוך. המאבק על ארץ ישראל הוא מאבק של עם. נכון שגברים נלחמים, לא אנשים וילדים, אבל פה זה לא מלחמה, ברוך השם. זה בירור בתוך החברה. ועד רבה, הילדים צריכים להיחשף, כי זה חלק מהחינוך, וזה אולי החינוך, יותר חשוב מהרבה שעות לימוד בבית ספר. פה זה ממש חיים של תורה. זה לא דרשות על התורה. פה זה ביטוי של החיים, של התורה. בסדר, יש בזה גישות כאלה ואחרות. אבל עוד פעם, החילוק הזה הוא חשוב, אני רוצה לחזור שוב. ונשמות כאלו, חזרנו לעמודה הימנית למטה, שורה חמישית למטה, ונשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם ככוחים וקוצים, הסובבים שושנה, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם. כי אם אתה אוהב את האדם, אתה תאהב את מעשיו, תאהב את השקפתו, אתה תדבק בו, אתה תהיה מושפע ממנו. וללמוד ממעשיהם, הוא לדבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם. והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה, ושל התרחקות, כדי שלא יבולע לו. אתה יוכל מסנגר על ריחוק הזה, על חוסר יכולת ההבדלה הזאת. אבל מישהו תמיד שקוע בהרענו בהסתכלות פנימית, ויודע לחדור יותר פנימה, בשכל אלוקי עליון, בתביעת עין פנימית, באור תורה וקדושה ואירה, אילה, אירה עליונה, מצד רוממות ריבון כל העמים חיי החיים ברוך הוא, מצד עירת הרוממות, ולא חז ושלום, בעירת התא, עירת תחתונה לבדה, מצד עונשי עולם הזה, עונשי עולם הבא, שהיא סוגריים עכשיו, שהיא עירה חיצונית שעשו אותה מדי חיים עוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית לרבות בה, רק לקחת ממנה מעט כדי לייסר את הגוף ונטיותיה והגסות. במידות רעות ותכונות מגונות חס ושלום, אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה קדושה אווירה אלונה מסוד דושים קירת מלאכים מעלה גיבורי כוח עושה דברו. תלמידי חכמים כאלה אינם מכירים בטבעה מטבע הסגולה הפנימית, ויודעים להפריד ממנו בדבקות מחשבתם את הקליפה הבכירית, והם חייבים ומוזרים על זה לקרב פושים כאלה שסגולה פנימית יש להם. זה תשובה לרדבה שאומר לרב קוק, ששואל את הרב קוק, שבא בתנן לרב קוק, איך אתה מקרב את הרשעים? איך אתה מקרב את הפושים? החטא משכן רע, ואל תתחבר לרשע. אז איך אתה מתחבר? אומר הרב, הם לא רשעים. הסגולה מהירה. אז אין רשעים בדורות האלה. ולכן, אותם תלמידי חכמים גדולים כאלה, חייבים, וזה אולי כולנו, כל אחד במידתו, והם חייבים ומוזרים על זה לקרב פושים כאלה, שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם. והוא צפון בהם. כי אלוהי נשמה שנתה בי תאוריי. בכלל ובפרט. ופעולת חכמים, סליחה, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבחירי, ויכניע אותו. בבקשה, צריך, כן.
כך קושייה. מדובר כאן איזשהו תהליך שכל שאתה, או שפרט מסוים, או תלמיד מסוים, רמתו הרוחנית עולה, אז הוא יותר יודע להבדיל בין...
נושא לנסות. כן.
אני לא יכולתי לשאול את עצמי, הרי זה תהליך התבגרותי פשוט, סך הכל, רוב האנשים, ככל שהם מתבגרים יותר, אז הם יודעים להפריד בין זה שאתה יכול אפילו להסתכל על זה בתור אדם פשוט, נגיד אדם בן 18, אלא, ואחר כך רווק מול אדם נשוי, שהוא מבין שהילד שלו, לא שהילד שלו רע, שהוא עשה מעשה רע, הוא לא חושב שהילד שלו רע, אז כשהוא היה רווק, או כשהוא היה ילד, אז באמת אני מסתכל במציאות של רע. אני שואל את עצמי, האם יכול להיות אדם שהוא באמת יהיה לא תלמיד חכם, זאת אומרת, רמתו הרוחנית תישאר, מה שנקרא בקו ישר ומעלה, ועדיין הוא כן יעשה הפרדה במציאות הזאת, הרי זה תהליך בסיסי של התבגרות.
זה תהליך של התבגרות רוחנית, לימודית ורוחנית, שהרב קורא לה תביעת עין. כל אדם מישראל צריך להגיע באיזושהי בחינה למדרגה של תביעת עין. של יכולת החילוק הפשוטה בין נושא לנשוא, בין פועל לפעולה.
אבל זה טבעי.
זה תהליך טבעי, אבל זה תהליך לימודי ורוחני שצריך לעבור אותו. תראו רגע, אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת. הרב כותב... עוד משפט אחד. הרב כותב בהקדמה לשבת הארץ, שהיצר הרע של היחיד הוא קטן לעומת היצר הרע של הציבור. אז אומר הרב, אם אנחנו יודעים להבדיל בין היצר הרע של היחיד לבין המהות של היחיד, ולכן גם אם אדם גנב, נאף, רצח אתמול בלילה, כשהוא יקום בבוקר ויגיד אלוהי נשמה שנתת בי תאורה היא, אנחנו נגיד לו דובר אמת, אתה דובר אמת, אתה לא שקרן, למרות שרצחת גנבת ונאבת, הנשמה שבך היא תאורה וכל המעשים הנוראים שעשית הם מקולקלים מאוד, אבל הם חיצוניים לך בסופו של דבר, ולכן יש אפשרות לתשובה, ולכן אנחנו מתייחסים אל המעשים החיצוניים שעשית מהשורש הפנימי שלך, מהמקום הזה נקודת המוצא. אז באמת אני שואל, אז איך זה לא עולה למדרגת הציבור? אם היצר הרע של היחיד שהוא קטן, אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה הזאת. אז ביצר הרע של, של הלאום, של האומה, של החברה, שהוא הרבה יותר קשה, שהוא הרבה יותר משמעותי, שהוא הרבה יותר קיצוני, שהנזקים שהוא הרבה יותר חמורים. איך שם אנחנו לא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת, ריבונו של עולם? באמת, אין לי תשובה. איך שאנחנו יודעים סוגיה בעיון בגמרא, אנחנו יודעים לחלק חילוקים. ובסוגיה, ביחס למה שאנחנו רואים במציאות, אנחנו לא יודעים לחלק חילוקים. איך זה יכול להיות? באמת, השאלה הזאת היא בחלל האוויר מנסרת אצלי הרבה שנים. אני יודע מה יענו. זה מסוכן, צריך לשמור, צריך להיזהר, לא להיפגע, וכו'. אבל החילוק הזה הוא חילוק פשוט. כל מי שלומד תורה, כל מי שלומד אמונה, כל מי שלומד תורת ארץ ישראל, כל מי שלומד קבלה במובן של אמונה, החילוק הזה זה א' ב' של תפיסת העולם שלו. זה פשוט. אז בואו אולי ננסה להבין את שורש הציונות, את שורש מדינת ישראל, את שורש החברה הישראלית, כמו שאתה מבין, את שורש הפרט. איך אתה כחסיד במרכאות מבין שבכל אדם יש ניצוץ אלוהי גם אם הוא מושחת ביותר? אתה לא מבין שבקולקטיב הישראלי הנקרא עם, חברה, ציבור, מדינה, יש ניצוץ אלוקי. למה מול זה, מול היחיד, אתה יוצא באהבה ובאחווה, בשלום ובריאות, לחשוף את הניצוץ האלוהי, ומול חברה, אתה אומר, אין לי חלק עם היום. מה השתנה פה? באמת אין לי תשובה. מי שיש לו תשובה, אני אשמח לשמוע. יש לך תשובה על זה? לא. תשובה אבל אמיתית, לא לעגל את הפינות. בבקשה.
אבל אולי למישהו יש תשובה.
אין תשובה לאף אחד, תאמין לי שאין תשובה לשאלה הזאת. אין תשובה אמיתית לשאלה הזאת.
יש לי לעשות לך, באנו בגלל התשובה. תגיע למכון
מאיר, תקבל תשובה. הנה, ועובדה שפה, החילוק הזה נעשה, והחילוק הזה אפשרי. לא שהחילוק הזה מקל עלינו את החיים. החיים נהפכים להיות הרבה יותר מורכבים. הרי תמיד יותר קל להיות בקצוות, או שאתה אומר הסגולה היא הבחירה, או שאתה אומר הבחירה היא הסגולה. זה הרבה יותר פשוט להיות בקצוות. ולהיות אדם שאוהב את האדם, אבל נאבק בפעולותיו, במחשבותיו וכו'. אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, אוהבים את השורש של ממשלת ישראל, אבל יוצאים נגד כל הדעות והמעשים המקולקלים. זה מורכב מאוד. זה נראה איזה פרווה כזה. זה נראה איזה מיקס כזה לא ברור, לא, 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 לא מובן. או שאתה עד הסוף בצד אחד, או שאתה עד הסוף בצד שני. תחליט איפה אתה נמצא. זה הרבה יותר פשוט, עד הסוף הזה. אבל זה לא אמיתי. מה רציתי להגיד, נדי?
רציתי, שמתי לב להבדל, כי פתאום שמתי לב שאמרנו מפריד, כשדיברנו על כנסת ישראל, דיברנו על האחדות, שהפרט הוא מחובר לכלל, ומישהו מפריד את הפרט מהכלל, אז זה לא... ויש את הנקודות האחדותיות, שדווקא החיבור זה... אחד מהדגשים שמה שמענו, ופתאום עכשיו שאנחנו במעבר הזה, שם לב שיש פה עניין של מי שמחבר ונפועל לפעולה זה, זה המון, ודווקא מי שיכול להפריד, מי שיש לו את היכולת הפרדה בין
מי
ה...
מי שמחבר בצד השלילי בין הפועל לפעולה. זה המון. מי שהופך את הפועל לפעולה. כלומר, מי שלא יכול לזהות שבעצם עם ישראל, למרות שהוא בכלל ובפרט, למרות שהוא מתנהג כלפי חוץ בצורה שלילית, זה בעצם נובע מכנסת ישראל.
כן.
איש לא יכול לראות את הקשר העצמי בכנסת ישראל לעם ישראל, ולכן למרות שעם ישראל לא מגלה את כנסת ישראל, אולי להפך, עדיין כנסת ישראל קיימת פה. בין בכלל, בין בפרט. אז בוא, אצלו הקדוש ברוך הוא מכניס בו ריחוק ושנאה. אבל אומר הרב, אבל מישהו שקוע בעירה העליונה וכו'. תביעת העין, כל הסוגיה שלמדנו בזמנו. אז הפוך, אז הוא מחויב לראות את הסגולה בעומק הבחירה המקולקלת.
אז הוא מחויב להפריד, אז פה...
הוא מחויב להפריד, עוד פעם, הוא מפריד אבל במובן המחבר. אבל הוא מפריד במובן המחבר. עוד פעם, הוא מפריד במובן המחבר. אני מפריד את המעשה המקולקל, ולכן אני מחבר את האדם לעצמותו, לעצמיותו.
כן, למה שלמדנו, לכנסת ישראל. בדיוק, כן. אני מנסה ברשותך לחזור על הדגש, שאנחנו יורדים לעולם הזה, שאנחנו יורדים למציאות של עם ישראל, יש דווקא חייבים להפריד, כאילו לעשות משהו של... להפריד בין זה ללא, הכל כנסת, הכל כנסת. פה יש עניין של זה לא זה, כדי לחבר אותו בעצם למה שלמדנו לפני זה, לכנסת,
נכון.
למהות.
נכון.
אז יש פה עניין של להפריד.
אבל לעשות... זה הפרדה על מנת חיבור.
כן.
זה מתחיל מחיבור, זה למה... הולך לחיבור. אתה זוכר שלמדנו באורות הקודש? על הקרבה וההתרחקות? שיש מציאות שהיא מתחילה מהחיבור ובסוף הכל מתפרק. יש מציאות שמתחילה מהפירוד ובסוף הכל מתחבר. ואמרנו שבעם ישראל השקפה היא כלל, פרט וכלל. נכון? הכל מתחיל מהכלל, מאזמי אלה הפרטים וחוזרים אל הכלל. הכלל כגרעין, הכלל כמטרה, והפרט כתהליך, אבל זה מתחיל מהכלל והולך אל הכלל.
אז אנחנו עכשיו בפרט...
אנחנו עכשיו עוברים מהכלל שנקרא כנסת ישראל, לפרט שנקרא עם ישראל, שאנחנו רוצים לרקח את הירידה, תכף נגיע לעם ישראל בדף הבא, ובעצם פה אנחנו לומדים ליצור את היחס הנכון בין כנסת ישראל לעם ישראל. בין הכלל שהוא צדיק, במובנים שדיברנו על הכלל, לבין הפרטים שיכולים להיות בעיה מאוד קשה.
אז חלק בתוך הכלל של הפרט עכשיו, שאנחנו נשים איזשהו כלל של פרט, כלל, פרט וכלל, יש עניין להסתכל על פרטים, שהפרט שהוא עושה זה חיצוני לו, וזה לא, לא לשייך אותו למהות של הפרטית. של
במובן הזה, הכלל, במובן הזה, נכון, נכון, נכון. ברק, בבקשה.
אמרנו שאדם, גם אם הוא אדם אמוני, בדרך כלל יודע לעשות החילוק ביחיד בין הסגולה הפנימית לבין הבחירה המקולקלת החיצונית.
הוא אמור לחנך את עצמו לזה.
אז אם אני מתרגם את זה שנייה למעשה, אם הדוגמה, עכשיו אריאל מסתכל עליי שאני דוגמה עכשיו עשיתי מעשה רע, עשיתי בחירה מקולקלת כמו בלב, ואז הוא מסתכל, ואז למה הוא מתפקס על הסגולה שלי? כי הוא רואה איזה רצון יש לי לשוב, לתקן, איזה רצון
שלי שאני אקבל מה שלה טוב. והוא יודע שלפני חמש דקות עשית מעשה טוב.
עשיתי בחירה מקולקלת.
לא, עשית מעשה טוב. יש טוב סגולי, יש טוב בכירי, ויש רע בכירי.
אוקיי,
אז יודע להפריד בין הטוב הבכירי לרע בכירי, ויודע להפריד בין הטוב הסגולי לרע בכירי.
אז ההפרדה שהיא התוצאה, יש לה סיבה, שאני לא יודע דוגמה, יש לו מקום אחר להתפקס עליו, להסתכל עליו, וזה ביחיד. זאת אומרת, הוא עכשיו, אני בעל תשובה, והוא רואה, רגע, לפני זה עשית בחירה קלוקלת, אבל אתה רוצה להיות שייך למגמה של טוב, למגמה של כל...
לא רק שאתה רוצה, א', במהות אתה שייך לטוב, ב' יוצאים ממך כמה נקודות חיוביות בחיריות של טוב. ג' את מה שעשית רע אתה גם רוצה לתקן או לא רוצה לתקן, לא משנה.
אבל אני לוקח את המישור הלאומי הכללי.
אבל גם אם אתה לא רוצה לתקן, אני הבנתי את המוקש, גם אם אני לא רוצה לתקן.
שנייה, אם אני רואה בעם, בחברה, במדינה, שעכשיו יש בחירה מקולקלת, יש עכשיו קורבן גושני. אני רוצה להתרומם מעל ההמוניות שלי, מעל הבן אדם ההמוני שלי. אז המגמה שלי צריכה להיות... תראה, בתחילת הסרט איפה היינו ולאן הכל הולך, ולכן כל המגמה היא טובה, מגמת הכנסת...
בוא נחלק את זה, בוא נחלק, בסדר. אדם עושה מעשה מקולקל, חברה עושה מעשה מקולקל. לפני שאנחנו דנים את המעשה הספציפי, צריך לדעת, א', הטוב, העצמות, העצמיות הסגולית היא טובה, גם אם הוא יעשה את כל המעשים המקולקלים, אלוהי, נשמה שאתה בתאוריי, גם בפרט, ודאי בכלל, ונדבר על זה בהמשך בריכות רבה, קודם כל. ב', שגם המעשה הספציפי הזה שהוא מקולקל, היו מעשים אחרים שיצאו מעצמות הסגולה הטובה, שהם מעשים טובים. ג' מה שאתה רצית להכניס אותנו למוקש, ולכן אני מדגיש את זה, שאולי אתה, כי האחד שעשה מעשה רע, רוצה לתקן את הרע ולהפוך אותו לטוב. למה אני עוצר אותך? כי גם אם אתה עשית מעשה רע, או החברה עשתה מעשה רע, והיא לא רוצה לתקן אותו לטוב, וכמו שאמרנו מקודם, היא חושבת שאולי המעשה הרע עצמו הוא טוב, עצם זה שהיא עובה, עוד פעם, אמונה, אומן באומנות, עצם זה שהיא קיימת, אז הטוב האלוהי נמצא בה. חוץ מזה, היא מגלה טוב אחר באופן בחירי, אז יש טוב אחר באופן מעשי. וגם אם המעשה המקולקל שהיא עשתה, היא לא רוצה לתקן, זה לא סותר את נקודת המבט הנכונה שלי עליה. שהטוב הסגולי קיים בכל מקרה, יש טוב בחירי שיוצא לפועל, וכרגע יצא רע בחירי אל הפועל. וגם אם היא לא רוצה לתקן את הרע בחירי הזה, א', יש טוב בחירי אחר, וב', המהות, הסגולה, היא טוב. לפני עם ישראל, בכלל לא בפרט, יש כנסת ישראל. רבי מאיר ורבי יהודה, בנים אתם, לפני שאתם בן, אתם אבא. זו נקודת המוצא. לאו דווקא אם מי שקלקל רוצה לתקן, גם אם לא, לצערנו הרב.
כי ביחיד זה משהו יותר קל, שיש ביטוי לכאורה לרצון שלו לתקן.
לכן אני הבנתי, לכן גם אם הוא לא... עוד, אני מסכים, הרמב"ם בהלכות תשובה כותב. שאדם שעשה מעשה עבירה לחברו, למשל בן אדם לחברו, אדם עשה מעשה עבירה. עד שהוא לא עושה שני דברים. למשל, אדם שגנב לחברו 100 שקל. עד שהוא לא עושה שתי פעולות תשובה. א', פעולה כלכלית מחזיר לו את 100 שקל, את 100 שקלים. ב', מפייסו בדברים. כלומר, עד שלא יהיה כאן תיקון החטא ברמה החיצונית המעשית, החזרת הכסף. ב', תיקון החטא ברמה הנפשית, המנטלית, הפסיכולוגית. עד שלא יהיה תיקון של שני הממדים האלה, לא יהיה פה תיקון. לכן כדי לתקן את החורבן הזה, את הפשע הזה של, של חורבן גוש קטיף, יצטרכו לעשות פה תיקון גדול. אני זוכר את עצמי מסתובב בימים האלה של החורבן, אומר לחיילים, לא יהיה לכם קל לתקן את זה. אולי אפילו לא תוכלו לתקן את זה, כי זה החלטת ממשלה, זה לא אתה עושה מעשה ואחר כך אתה חוזר בך. זה אתה תצטרך שממשלה תחליט לתקן את מה שאתה עושה, וזה לא רק להמשיך, זה לא רק לחזור ולפנות את כל מה שהחרבתם. זה לפייס מנטלית, נפשית, את הנפש שנחרבה פה. שיש לחורבן הזה הרבה צדדים. לכן זה הרבה יותר מסובך, כי זה גם החלטה של ציבור כבר, זה לא החלטה של חקי יחיד. מי אומר שממשלה באה תחליט שחוזרים לגוש קטיף, לעזה, ובונים את הכל, ומפייסים את כל הנפגעים, שזה כל החברה הישראלית כולה. את הפיוס השלם, וזה נקרא תשובה. לכן לא נשכח ולא נסלח, בוא נשאיר את זה לריבונו של עולם. כזו בחור הוא אדון עשה ליחוד. אני לא אדון עשה ליחוד. אבל מצד שני, כדי שתהיה סליחה בין אדם לחברו, יש כאן ללכות תשובה. אז ברור שעד שלא הייתה פה תשובה בשני הממדים, אז כנראה חסרה פה תשובה. אני אענה לך עד הסוף, בסדר? אחרי חורבן גוש קטיף, יצאו כל מיני, זה נקרא?
סטיקרים.
לא, לא סטיקרים, יצאו כל מיני שרשראות כאלה, עם, עם התמונות של היישובים, נכון? והכותרת הייתה לא נשכח, לא נסלח. ואני זוכר שבסוכות הראשון אחרי גוש קטיף, גם בסוכות השני והשלישי, תלינו, כולנו תלינו בסוכות את, את השרשראות האלה. אז עכשיו זה ישמע לכם מצחיק, אבל לי זה מאוד עקרוני. אז, ואז הוויכוח, לא נשכח, לא נסלח, או לא נשכח, לי לא נסלח. מה אם לא נסלח פה? אתם זוכרים את הוויכוח הזה? אתה זוכר את זה? כן. אז אנחנו בסוכה שלנו, תלינו שתי שרשראות. בשרשרת אחת מחקנו את הלא נסלח, בשרשרת שנייה אישרנו את הלא נסלח. כל מי שבא לסוכה שואל, מהי היי? מה זה? כזה דבר לא פגשנו. או שלא נסלח, או שכן נסלח, תחיד מה אתה רוצה. תשובה, תשובה, זה בדיוק זה. לא נסלח. כלומר, הלא נסלח המחוק, לא נשכח. זה ברובד הסגולי. ישראל אף על פי שחטא ישראל. ברובד המעשי, עד שאין תשובה, אז אין סליחה. אני לא אחראי על הסליחה, הקדוש ברוך הוא אחראי על הסליחה. לא ברצינות. זה היה לי מאוד עקרוני, גם אסביר זה לילדים. ברובד הפוטנציאלי הסגולי והמח, כולם צדיקים. כולל מי שהיה שותף לפשע הזה. בשגגה או בזדון. זה כרגע לא הנושא שלנו. ברובד המעשי, עד שאין תשובה, כפי שכותב בהלכה בלכות תשובה, ודאי שיש פה גם הלכות בין אדם לחברו, ולא רק הלכות בין אדם לחברה הישראלית, אלא בין אדם לחברו, פגעו במשפחות באופן אישי. כלכלית, נפשית, חינוכית. המון צדדים. עד שלא תהיה פה תשובה, אז אין פה תשובה. מצד שני, אני לא אחראי לתשובה, הקדוש ברוך הוא אחראי לתשובה. זה לא ענייני. הוא אדון הסליחות, הוא מקבל תשובה, הוא בעל התשובה.
אבל זה שעשו מדבקות כאלה, זה אומר שהרבה אנשים חוברים דווקא לצד
ה... זה שהרבה אנשים הלכו לאחד מהקצוות, או לא נסלח, ואז עם כל המשמעויות של זה, או שבעצם אין על מה לסלוח כי הכל בסדר, לפי דעתי, שתי הגישות האלה, שתיהן בעיה. כי או שאתה הופך את הסגולה לבחירה, או שאתה הופך את הבחירה לסגולה. וזה מורכב. כן.
אבל כשזה מגיע לדין, זה לא משנה אם יש לו סגולה...
אני לא בא לדין, הקדוש ברוך הוא אחראי לדין.
סליחה?
הקדוש ברוך הוא אחראי לדין.
בסדר, לא, אבל יש בית דין, יש בית דין.
הקדוש ברוך הוא אחראי לדין.
לא שאם יש לו סגולה אלוקית או לא, יש את הדין.
כשלומדים אמונה לא לומדים רק את הדין, לומדים את שורש הדין.
לא, זהו, זה רק הצעה ל...
אני מסכים. לכן אמרנו, סגולה ובחירה. לכן אומר הרב קוק לרדב"ז, אנחנו חייבים להתרומם למדרגת הסגולה. אם אנחנו רוצים להיות אנשים המוניים, אנשים טבעיים, אנשים אנושיים, במובן הלא שלם של המילה, אז אנחנו נפריד מסגולה לבחירה. אז המעשה המקולקל הוא האדם בעצמו. אבל אם אנחנו מתרומם, הרי בין איש לאשתו, לא צריך להתרומם למדרגת הבדלה בין סגולה לבחירה. בין הורים לילדים, לא צריך להתרומם בהפרש שבין סגולה לבחירה. אתה יודע מה יותר מזה? בין אדם לעצמו. אדם כלפי עצמו עומד מול המראה, הוא לא עושה לעצמו את ההפרש, את ההבדלה העקרונית בין סגולה לבחירה. אם אדם בעצמו לא היה עושה לעצמו את ההפרש הזה, הוא מזמן היה מיואש מעצמו. אז איך הוא לא מיואש? כי הוא אומר, אני בעצמותי טוב, המעשים שלי רעים. אז כמו שאתה יודע לעשות את זה כלפי עצמו, כלפי אשתו, כלפי ילדיו, כלפי קרוביו, גם הוא לא יודע לעשות את זה כלפי עמו, אפילו כלפי פוליטיקאיו. למה לא? כן, מה רצת להגיד? ובזה נעצור כי כבר מאוחר.
בפסקה שקראת באורות הקודש, במשפט הראשון, נשמח עם רב החזורה, והיה משהו עם חולשת הלבב. למה המתכוון?
כל מה שאדם הוא יותר המוני, זהו הפסקה הקודמת.
הקודמת, הראשונה.
כשאוהבים את הרשעים, מפני חולשתו של האדם, נמצא אוהב גם כן את הרשעה. ועל כן הכרח הוא לשנוא את הרשעים. כדי לזכות לשנוא על ידי זה גם כן את הרשעה. זה הרשע. מי שיעצור פה, טועה. עכשיו ההסבר. אמנם כל זה הוא ברגש האופי של המידות, אבל בשורש הדעת, האדם צריך להיות הולך בדרכי השם, שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. וכולי וכולי. טוב, נגענו בסוגיה חשובה היום, בסדר? טוב, מחר נמשיך בעזרת השם. יישר כוח.